התחלנו לדבר על המאבק הכפול של הנביא מצד אחד מול אחז לעצור בו מדרך הכניעה מרחיקת הלכת שהוא ינקוט בה אחר כך, שלפי דעתי כבר התבשלה בשלב הראשון, כבר הייתה בתודעה, כבר הייתה באוויר. מצד שני, נגד כל השותפים לרעיון המרד הגדול של רצים תקח, נגד האשורים, שהוא רעיון סתם ראש בקיר, חסר כל סיכוי, ומהי הדרך השלישית? כבר התחלתי לומר לכם, מהשילוח הולכים לאט, נכון? אי שם פחות או יותר נעצרנו? כן? מהשילוח הולכים לאט, לא מרד ולא כניעה. זה הקו של הנביא, או זה הכיוון של שאותו מייצג בין שתי המשיכות ההפוכות. היחידה מתחילה בהתייצבות, בשליחות ישעיהו להתייצב לפני אחז כדי לעצור בו. אין ויכוח עם אחז על זה שאין טעם במרד נגד אשור, ודאי שהוא חושב כך, אבל הוא חושב שזה לא מספיק, הוא חושב שצריך אין טעם לשאול ולנסות את השם, כי אין השם איתנו. זה מה שאחז כנראה חושב. האם אמרתי לכם שאחז נקרא בתעודות האשוריות, כן, יאו חזי? אמרתי לכם, כך שאחז זה קיצוץ שם השם ישמו, מה שמתאים למה שהוא יעשה בבית המקדש, הוא יקצץ משם את כל מה שהציב שם שלמה, היינו כל מה שמבטא את השראת השכינה, את מרכבת השכינה, הוא יקצץ את הבקר תחת הים ואת המכונות ואת הקרובים ואת כל מה שכרוך בזה, לא הקרובים אלא הקרובים והאופנים של מערכת המים, אלה המתקנים שמתחת לכיורים, המכונות, כל זה הוא יקצץ, כי אין השם איתנו. זאת המסקנה של אחז ככל הנראה מהמציאות הזאת, שבה הוא מותקף מכל עבר, ואין דרך בעולם אלא לדעתו אלא לקבל את השלטון האשורי, לקבל את העול האשורי ולהפוך לחלק של האימפריה האשורית. אחז מבחינה זאת מרחיק לכת יותר מהאשורים עצמם. האשורים היו מדכאים את מרד רצין פקח עם או בלי אחז, ויהודה היא לא פונקציה בשבילם, היא לא מטרה עבורם. מה שחשוב עבור האשורים זה הדרך למצרים, פלשת חשובה. יהודה יכלה להתקיים כממלכה קטנה שלא מנסה למרוד באשור ולא מנסה לפגוע באשור, ולהפך רואה באשור את הכוח החשוב והמוביל, ומצד שני בלי כניעה. אבל העמדה הזאת אחז לא מסוגל לסמוך עליה ולא מסוגל לשמוע אותה אפילו, כן? חשוב לראות בתוך הפסוקים שבאמת הנביא נאבק מאבק כפול. מצד אחד אחז, שלא רוצה עוד מאת השם, ומדבר כמו צדיק לכאורה, לא ישאל ולא נעשה את השם. זה ממש לשון התורה בספר דברים, נכון? לא תנסו את השם עליכם כאשר ניסיתם במסע. אבל מתוך תגובת הנביא אנחנו מבינים שהוא חושב שאין טעם לבקש מהשם עוד. אבל מן הצד האחר אנחנו שומעים את בפרק ח' יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט ומסוס את רצינו בן רמליהו. זה נגד המורדים. לכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו וחלף ביהודה שטף ועבר הצוואר יגיע והיה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך עמנואל. בעצם השם מביא אותו והוא יבוא על הארץ כולה, כי אחז מזמין אותו. המורדים לא יצליחו למנוע את עליית האימפריה האשורית, ואחז פותח לה את השער. אז כאן אנחנו בשאלת עמנואל. מה זה עמנואל? משמעות השם הזה. רואו עמים חוטו והאזינו כל מרחקי ארץ. התעזרו וחוטו. התעזרו וחוטו. להתעזר זה ללבוש חגור. רואו זה תרועת מלחמה. תריעו, תשבשו חגורים ותשברו. עוצו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנואל. אני חושב שנעשה משאל בכל הישיבות, מה זה עוצו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, זה מה יגידו לנו? שכל מי שמקשיב לאמריקאים או לאום או לאיחוד האירופי, עליו נאמר עוצו עיצה ותופר ודברו דבר ולא יקום כי עמנואל. זאת אומרת, לפי המקובל והרווח, אני חושב שאני לא טועה שנגיש שאלון קצר מה פירוש הפסוק הזה, ניתן אופציות כדי לא לעשות את זה ברור, ניתן שלוש אופציות, והאופציה האחת תהיה להגיד לא לכל, לסרב לכל יוזמה בינלאומית להסדרת הסכסוך במזרח התיכון. האופציה השנייה, שזה מקביל לרצינו ורמליהו, כן, אנחנו ננצח את כל העולם. האופציה השנייה תהיה להמשיך לקיים מערכת יחסים תקינה עם העולם, לא למרוד ולא להתכופף, משהו באמצע. האופציה השלישית תהיה לקבל כל תכתיב בינלאומי. על מה, נגד מה נאמר עוצו עיצה ותופר? אני מעריך, מה אתם אומרים? ש-90% ומעלה יצביעו בעד אופציה א', בעולם הישיבות אני מדבר, לגווניו. חרדים, חרדלים, דתיים, מה שאתם רוצים. עוצו, יצא ותופר, דברו דבר ולא יקום, ישמע, נשמע, כסיסמת המורדים נגד השוק. והנה כאן, עוצו, יצא ותופר פירושו, דברו דבר ולא יקום, כי השם מביא את האשורים. והשם אומר שאשור היא עכשיו האימפריה, זהו. נו, אז אם כך, אז צריך לקבל כל תכתיב? לא. כן, אתם קולטים את התמונה. הפסוק הזה לא מתפרש בתודעה הציבורית היהודית בהקשר הנכון שלו, בהקשר המקורי שלו. ההקשר המקורי שלו הוא עליית אשור איננה מזימה של השטן, אלא תוכנית של השם. השם ממליך מלכים, הוא מביא את האימפריה האשורית, אחר כך הוא יביא את הבבלית, ואחר כך אימפריות אחרות. האימפריה ששולטת בעולם, זה רצון השם שהיא תשלוט בעולם. למרות בה שטויות והבלים, מטורף. להיכנע ולהתרפס בשביל מה? כן.
זה אתה כאילו, מה שאתה אומר זה שלכאורה אין, כאילו שכל זה המהלכים הבדואים וכל זה, זה כאילו דברים שצריכים כאילו לתת למהלכים אלוקים לקרות ולא לעשות, כאילו אין שום
תרבות. יש הרבה מה לעשות, גם במאה השילוח הולכים לאט. לא להיכנע ולקבל תכתיבים, וגם לא למרוד בעולם, בכוחות המובילים בעולם. ואלה שני הדברים שישעיהו אומר עליהם לא. כלומר, הוא אומר לאחז לא מוחלט לקניית ההתרפסות המתוכננת, שאנחנו למדים עליה ממלכים. עבדך ובנך אני לתגלת פילסר. והוא אומר לרצינו בן רמליהו ולכל תומכיהם ביהודה, שרואו עמים וחוטו, התעזרו וחוטו, רוצו יצא ותופר. כל ההיצעה הזאת של המרד אין לה שום סיכוי, היא נגד ההיצעה שהשם יעץ. מה השם יעץ? להביא את אשור לבנות אותה כאימפריה.
אבל איך אתה תמיד יודע מה ההיצעה של...
טוב, אז במקרה הזה בואו נגיד שלפחות מהשאלה הזאת אנחנו פטורים, כי ישעיהו אומר לנו מה השם אומר. השאלה של ימינו תהיה יותר מסובכת, כי מי אומר לנו? השאלה אם הדברים של ישעיהו רלוונטיים גם בהיעדר אמירה נבואית מפורשת. אבל בפה אנחנו פטורים מזה, כן.
השם גם בנה את המלכת של היוונים, אבל החשמונים עדיין מורדו בהם. זה אותו דבר שזה אימפריה עולמית. או שמונים, למרות
שהקב"ה
קורא
אליה
את האימפריה, עדיין צריכים
ללמוד בהם. הסלבקים לא היו אימפריה עולמית, זה דבר ראשון.
באזור הארץ?
לא, בכלל לא. ממש לא. הסלבקים היו משהו כמו ארם של בית ראשון, סוריה של היום, משהו כזה, זה סדר הגודל. הם שלטו בארץ, זה נכון. אבל הם לא היו מעצמה בכלל, רומא הייתה מעצמה. אם אנחנו מדברים על מעצמות, אז הנביאים התנגדו לכל המרידות נגד אשור ובבל. המעצמות, הם לא אמרו לא תילחמו מול ארם או פלישתים. לא שמענו את זה. אפילו שמענו להפך, מאלישע. מול אשור ובבל הייתה התנגדות נחרצת של הנביאים למרידות. ובסוף ימי בית שני הייתה התנגדות נחרצת של החכמים למרד ברומא.
היו תנאים שתמכו, לא?
אם אנחנו מדברים על המרד הראשון, סבורים שחוגים רחבים של בית שמאי היו חלק מהמרד ומהחבורות הקנאים, אם כי אני מזהה פער בין שמאי עצמו והעמדה שלו לבין הקנאים. כי יש עדות על שמאי ששכנע לפתוח את שערי ירושלים לפני סוסטיוס ואורדוס ולא להילחם. אז, אבל אומרים, ככה מקובל, החוקרים חושבים, רוב החוקרים חושבים, שבית שמאי היו מעורבים, חוגי בית שמאי היו מעורבים במידה מהותית במרד, חוגי בית הלל בוודאי שלא, אין ספק שלא, רבי יוחנן בן זכאי היה נגד באופן ברור. אחר כך יש מחלוקת גדולה בין רבי עקיבא לבין מתנגדיו, זה נכון. רבי עקיבא במידה מסוימת הוא תלמידו של רבי אליעזר מבית שמאי, אבל הדעה המכרעת, נאמר כך, בין החכמים היא לא למרוד ברומא. כן,
רב, העמים פה כלפי מי זה מפנה? האשורים או על...
לא, על כל אלה שבאים למרוד בהם שהולכים. הוא יגיד בפרקי למד, כמו המון רועים שהולכים לגרש את האריה, שמרימים מקלות וחושבים שהם יגרשו את האריה.
ומה זה
בחרו אותו? כי שברו. כי אמר השם אליי בחזקת היד ויסרני, מלשון ייסורים, מלכת בדרך העם הזה לאמור לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר, לא תצטרפו למרד. מצד שני, ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו. כן, לא תאמרון קשר, זה הקשר של המורדים. ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו, זה אחז, שהוא... איך להגיד את זה בלשון... נגיד את זה בלשון קדמוננו, בלשון ה... מה זה הירא ורך הלבב? כן? מה זה הירא ורך הלבב? לפי הדעה העיקרית בגמרא ובתוספתא, לא הדעה של האווירות שבידו. מה? שלא יכול לעמוד בקשרי המלחמה, אומר הרמב״ם. כן? בתוספתא כתוב שלא יכול להיות לראות חרב שלופה כי מים שוטטים לו על ברכיו. חז"ל היו לא חסכו בתיאורים צבעוניים, כן? אז יש לזה מקבילה ישראלית מאוד ידועה. כן, מים שוטטים לו על ברכיו, הוא לא יכול לראות חרב שלופה. אחז לא יכול, הוא לא יכול. הוא זה התחיל ככה, כנוע הצייר מלפני רוח. הוא בפחד כל כך עצום שהוא הולך עד הקצה האחרון. אומר ישעיהו, כי כה אמר השם אליי בחזקת היד ויסרני מלכת בדרך העם הזה לאמור, לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר, לא תצטרפו למרד, ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו, את השם צבאות אותו תקדישו, והוא מוראכם והוא מעריצכם. והיה למקדש, פסוק קשה, והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל, לפח ולמוקש ליושב ירושלים. מי זה שני בתי ישראל? זה יכול להיות ממלכת ישראל או ממלכת יהודה, אבל בהקשר שלנו זה יותר סביר שבשתי הממלכות יש כאלה שהולכים למרוד ויש כאלה שהולכים להיכנע. ומי חסר? חסרים אנשים שיעמדו על הקו שאומר מי השילוח הולכים לאט. מה זה והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול? מה, המקדש זה אבן נגף וצור מכשול? לפח ולמוקש ליושב ירושלים וחשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו. הרי העיקר זה פה פח ומוקש ואבן נגף וצור מכשול. מה זה והיה למקדש? את פרץ עוזה, אתם זוכרים? כן? זוכרים את פרץ עוזה? זה והיה למקדש. הוא שלח יד, נכון? זאת אותה הבעיה, עקרונית זאת אותה הבעיה. ארון השם עומד ליפול, אז מה, אני אעמוד ואסתכל? הוא חושב שהוא מוכרח לעשות משהו דחוף כדי לעצור את ארון השם מליפול. והוא מת. כלומר, יש מקרים שהרצון הזה לגעת, לעצור את המפולת על ידי שליחת יד, פירושו מוות. אז השם יכול להפוך למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל. אתם תשלחו יד ותנסו להילחם נגד עצת השם שמעלה את המעצמה האשורית, אתם טיפלו. ואם אתם תיכנעו, אז בטח שטיפלו. כשלו בעם רבים, נפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו. יש פה מלכודת משני הצדדים. שתי הנטיות הרווחות הם שני הקצוות. אלה שאומרים למות או לכבוש את ההר, אם ניקח את סיסמת המרד היותר קרובה אלינו, נכון? אתם יודעים מה זה למות או לכבוש את ההר? כן? אתם יודעים או לא יודעים? מצדה, למות או לכבוש את ההר, כן? מוכר? כלומר, אנחנו, כשאנחנו נביא את עצמנו למסירות נפש טוטלית ולנכונות של למות או לכבוש את ההר, אנחנו נכבוש את ההר. ואם לא, מוטב לנו למות. אני זוכר זה היה בימית, בשלב האחרון של ימית. היה שם יהודי מבוגר שהיה בצעירותו איש אצל, ובימים האחרונים הוא התהלך כמו אריה בסוגר, והוא אמר, אני לא יכול לסבול את הדרשות של הרבנים האלה. לכל דבר יש להם כבר הסבר, הם כבר מכינים את ההסברים גם להתקפלות. אני חונכתי על למות או לכבוש את ההר. אז הוא עלה לאנדרטה במטרה לעשות משהו כזה מרשים שיזעזע את כולם, של פה אני הולך למות. אז הצליחו להוריד אותו משם. אבל אני זוכר את האמירה, הדרשות של הרבנים הם מעצבנים אותי. זה אלה שהיו בימית, אתם מבינים, כן? זה לא רבנים שנשארו ברעננה, זה אלה שירדו לימית. גם לא אלה שנשארו בגוש עציון, אלה שירדו לשם. אם יש להם כל הזמן ראייה מורכבת, הם כבר מסבירים לנו כל מיני דברים. אני גדלתי אחרת, זה למות או לכבוש את ההר. הסתכלתי בו בהבנה, לא בהפתעה, אני מכיר את הלך הרוח הזה, ובעצבות מסוימת, זאת אומרת, זה או-או. הצד השני גם כן אומר משהו כזה. או למות או להיכנע, ולכן ניכנע, כדי שלא נמות. מה זאת אומרת שניכנע? יש כוחות שמנהלים היום את העולם, והתכתיב שלהם צריך להיות התכתיב. אז אם בן גוריון היה נכנע בזמן קום המדינה לאולטימטום הבינלאומי מכל הסוגים שלו, אז מדינת ישראל לא הייתה קמה. אם צד שני, אם הוא היה הולך ראש בקיר, אז מדינת ישראל לא הייתה מחזיקה בה. כמו שהכרתי, עד כמה שהכרתי את בן גוריון, הייתי ילד, אבל גדלתי עם הקול שלו באוזן, הוא הבין את הפרקים האלה. תנ"ך היה בשבילו לחם חוקו, הוא הבין את הרעיון הזה היטב, הוא גם יישם אותו. הנביא נשאר כמעט לבדו. הכוחות הגדולים משכו לשני הכיוונים, כי הלחץ הוא כל כך עצום, תארו לכם. פקח בן רמליהו כבש את ארץ בנימין ואיים על ירושלים. רצין במסע הגדול שלו דרומה הוריד את השתלט על אילת, הוציא את אדום מיהודה, ניתק את יהודה ממרחבי נתיבי הים למזרח אפריקה לאזורים העשירים, ובבת אחת כיווץ את יהודה. האדומים יכלו לפשוט על יהודה מדרום, הפלישתים פשטו ממערב, אחז נמצא במצוקה אדירה. והנביא מה אומר? להחזיק מעמד, לנשוך שפתיים, בתוך שנתיים הם לא יהיו רצין פקח וכל החברה האלה. זה נכון, כל זה נכון, בתוך שנתיים הם לא יהיו, בתוך שנתיים הילדים לא יספיקו לדעת להבחין בין אבן לסוכריה, זה ניסוח שלי למאוס בראו וחורבתו, ולא ידעו קרוא אבי ואימי. זאת אומרת, הם, שני הילדים האלה לא יגיעו לשנתיים. זה נכון, זה יקרה, אבל לאחז אין כוח לחכות לזה, והוא לא מוכן לסמוך על זה, הוא לא מסוגל. הוא מעמיד את עצמו בצד האשורי באופן חד משמעי, וגם מעבר למה שהאשורים אי פעם ביקשו. האשורים לא דרשו כניעה דתית. זאת הייתה התנדבות של אחז בבחינת להראות לכנסייה שאנחנו יותר קתולים מהאפיפיור, כן? או מתייבנים יהודים שמנסים להיות עוד יותר מכולם. זו הייתה הליכה של אחז לקראת התרבות הדתית השלטת מבלי שהוא נדרש לזה. ומהצד השני הנביא שומע רק מסוס את רצינו בן רמליה. ולכן יבוא חושך גדול מאוד. זאת הפעם הראשונה בתולדות הנבואה ובתולדות ישראל שדברים האלו נאמרים. צור תעודה, חתום תורה בלימודי. באוזניים שלנו הפסוק לא מצלצל כל כך נורא כפי שהוא באמת. צור זה קשור, תעודה זאת עדות. נכון שתעודה זאת עדות? נכון שתעודה זאת עדות? תעודה שמקבלים, לא משנה איזה, תעודת בגרות, תעודת כל דבר, זה עדות. עדות שלמדתם, שנבחנתם, נכון או לא? תעודה זה עדות. תעודה פה זאת העדות במובן של התורה, כי התורה היא עדות. קשור את העדות, חתום את התורה. אי אפשר יהיה לקרוא בה. אנחנו הולכים, נכנסים למנהרה חשוכה, אי אפשר יהיה לקרוא בתורה. אנחנו נלך חבוקים עם התורה, הקשורה והחתומה, עד שנגיע לאור. לימודי הם תלמידי. לימודים הם תלמידים. יש לנו, הנביא נשאר עם חבורת התלמידים שלו. הם הילדים שלו. וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיבלתי לו. זה נכון שיש הסתר פנים. אנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה. זה נכון שיש הסתר פנים. שוב אפשר לראות שיש קרבה מסוימת לכאורה בין הנביא לבין המלך. מה המלך אומר? השם לא איתנו. מה הנביא אומר? השם מסתיר פניו. מה המלך אומר? אם כך, צריך להסיק את המסקנות וללכת עם האשורים עד הסוף. מה אומר הנביא? אנחנו נשאר עם התורה, וגם אם היא לא מאירה לנו והשם מסתיר את פניו, אנחנו נאחוז בה ונלך אל המנהרה החשוכה עד שנגיע לאור. פעם ראשונה בתולדות הנבואה שהדבר הזה נאמר, בלשון הרמב״ם, או בלשון שאתם מכירים של העיקרון של הרמב״ם, ואף על פי שהתמאמה, עם כל זה החכה לו ביום, כל יום שיבוא. לחכות בציפייה שאתה לא יודע מתי ואיפה זה יבוא, שזה יכול להימשך זמן רע. פעם ראשונה שהנבואה אומרת את זה. אנחנו הולכים להיכנס לנבואה חשוכה, למנהרה חשוכה. אנחנו הולכים אליה בדעה צלולה, בידיעה ברורה, וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וכיוויתי לו. מי זה אני? אני והנה אנוכי והילדים שנתן לי השם. והילדים פה הם לא רק שלושת הילדים שלו, שאר ישוב עמנואל ומהר שלל, אלא תלמידיו, חבורת תלמידיו. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל מעם השם צבאות השוכן בהר ציון. חבורת התלמידים, ישעיהו ותלמידיו, לבדם עם התעודה הקשורה והתורה החתומה. ושתבינו שחתום תורה זה לא חגיגה שבה מסיימים לכתוב את ספר התורה וכולם שמחים ואפשר לקרוא בה, אלא שזה ספר שקשור בחותמת, כמו פלומבה, כן? כמו שחותמים מכתב שלא רוצים שמישהו יקרא. בואו נציץ בישעיהו כפתעת ושנראה מה זה ספר חתום. ישעיהו כפתעת בפסקה השנייה מפסוק תת, יש שם ניסוח שמזכיר קצת את רואו וחוטו. התמאמהו, התמאו, השתעשעו ושעו, שחרו ולא יין, נעו ולא שחר. עולם מבולבל. כי נסח עליכם השם רוח תרדמה ויעצם את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה. כמו ברדס כזה על הראש. אומרים שזאת אחת השיטות של השבק להוציא וידויים מאנשים, נכון? שמים אותם, מלבישים להם כזה על הראש, משהו אטום, ועכשיו לך תחזיק מעמד מול החושך הזה. אז הפטנט הזה נמצא פה בישעיהו. את ראשיכם החוזים כיסה, ויעצם את עיניכם, ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר חתום, אשר ייתנו אותו אל יודע הספר לאמור קרן הזה, ואמר לו אוכל כי חתום הוא. וניתן הספר על אשר לא ידע ספר לאמור קרן הזה, ואמר לו ידעתי ספר. זה שלא יודע לקרוא, זה לא משנה לי בשבילו אם הספר פתוח הוא חתום, כי זה אותו הדבר, כי גם ספר פתוח הוא חתום בשבילו, הוא לא יודע לקרוא. אבל מי שיודע לקרוא, הספר חתום. יש הסתר פנים, הספר חתום. דיברנו כבר על זה שישעיהו הוא מורה.
כן.
דיברנו. ישעיהו היה מורה. כולם אוהבים את עמוס הרועה ואת ירמיהו הרועה, כולם באו מהצון דוד. ישעיהו היה מורה. והיו לו תלמידים, יש לו חוויות בית ספר בכל מקום, זה צף, כן, כתיבה וקריאה ולימוד קריאה, ומכות בבית הספר שהיו ודברים כאלה. כל חוויות בית הספר האפשריות. הוא חי את הספר, את הכתיבה. כן, מי שלא מאמין שהיו בתי ספר בתקופות העתיקות, היו. וישעיהו הוא חלק מזה, הוא גדל בבית ספר כזה של אליטה ירושלמית, של חבורה ירושלמית ממעמד כזה. כן, בעם ישראל למדו יותר, אבל בכל זאת מי שיכול היה להרשות לעצמו בית ספר ממש, זו הייתה קבוצה בעלת יכולת. וישעיהו שייך לזה. ישעיהו בן אמוץ, אמוץ והמציא האחים היו, הוא מקורב למשפחת המלוכה בירושלים. הוא גדל בבית ספר כזה, והוא בעצמו מורה, ויש לו תלמידים. וזה מפתח להבין את התיאורים האלה של ספר חתום ותעודה צרורה, ואנחנו נחכה. ונחכה להשם המסתיר פניו ונקווה לו, עם אנוכי והילדים. עכשיו, מאיפה לקחתי את המנהרה החשוכה? מההמשך. מההמשך, בואו נציץ עכשיו רק בעם ההולכים בחושך ראו אור גדול. כן, הוא מתאר את, את הדרך החשוכה שאנחנו נכנסים אליה, ואת המצוקה הגדולה, עד שנזכה לראות את האור הגדול. נעבור שלב קשה. שלב הקשה הוא קשה כפליים, כי הנביא לא מובן, כי המורדים רואים אותו כנכנע, והנכנעים רואים אותו כמורד. כלומר, הוא לא, הוא בלתי מובן לאלה ובלתי מובן לאלה. קשה לקבל את העמדה הנבואית וקשה ללכת בה. כן,
מה מסמל את זה שהתורה חתומה? אם יש הסתר פנים דווקא
עכשיו, אז באמת בואו נדבר על המשמעות. אין כוונתו שאי אפשר לקרוא בספר ובאותיות, אלא שהשם מסתיר את פניו. מאז יציאת מצרים לא היה מצב כזה שמעצמה גדולה השתלטה על העם ועל הארץ, עד לקטע הזה של תגלת פילסר השלישי, זה פשוט השלישי ברשימה, תגלת פילסר שלוש, התחלת האימפריה האשורית, אימפריה עולמית שכבשה את הארץ, השתלטה עליה, הגלתה את שומרון בסופו של דבר, אחרי מרידות חוזרות ונשנות. עם ישראל התחילה הגלות שלנו. הגלות שלנו לא התחילה מחורבן ירושלים בפעם הראשונה, ובוודאי לא בשנייה. הגלות שעדיין לא הסתיימה התחילה לפני 2750 שנה לערך, כן, מינוס 721, זה התיארוך הכללי של חורבן שומרון. מינוס 732, זה סוף המרד של פקח. אנחנו פה במינוס 734-5. תחשבו, חשבון פשוט, אנחנו בגלות בערך 2750 שנה. ב-732 כבר הייתה הגליה, תגלת פילסר כבר הגלה את חלק גדול מהישראלים בגלעד ובגליל. ומאז הגלות לא נסתיימה. לראשונה מאז יציאת מצרים עם ישראל מתחיל להתפזר. לראשונה מאז יציאת מצרים הוא חוזר להיות נתון תחת מעצמה. אם אני פוגש פה משברים אמוניים של נוער דתי לאומי בגלל חורבן היישובים בקטיף, אז צריך להכפיל את זה פי אלפים. להבין שאנחנו שוב נתונים תחת מעצמה. ריבונו של עולם, לא יצאנו ממצרים? מה קורה כאן? מה, התוכחה? תוכחת בחוקותיי? תוכחת כי תבוא? מה קורה כאן? זאת אומרת, יש פה זעזוע כביר. החושך הזה הוא אדיר, זה לא משהו שדומה לכל מה שהיה בארץ מאז ימות השופטים. וודאי שישראל סבלו פעם ממואבים ופעם מהמונים ופעם מפלישתים, פעם מהרמים ופעם ממדיינים ופעם מהמלאקים ואדומים. מלחמות היו כל הזמן, אבל לא הייתה שליטה של מעצמה שמסוגלת גם להחריף וגם להגלות. זה החושך. החושך של יחסי ארץ הוא עכשיו חושך של מה שישעיהו יקרא עוד מעט, או ישור שבט אפי. השם מעלה עכשיו את אשור להיות מעצמת על, ואחריה תבוא בבל, ואחריה תבוא פרס, ואחר כך תהיה נחת מסוים, כי אלכסנדר מוקדון לא יצליח ליצור אימפריה, לא כי הוא לא רצה ולא כי לא היה לו פוטנציאל לזה, אלא כי הוא מת. פשוט הוא מת אחרי 10 שנים. מה שהאיש הזה הספיק ב10 שנים, זה רק אפשר רק לדמיין מה הוא היה מסוגל לעשות אם היו לו עוד 20-30 שנה או 40. האיש הזה פשוט מת מוקדם. אז הכל קרס, הכל קרס. אבל בסופו של דבר המעצמה הגדולה קמה. היא רק היה לעם ישראל עוד הפוגה. אולי נעשה את זה ככה. ארץ ישראל, ארץ האבות, ארץ כנען, הייתה נתונה לשלטון המעצמה המצרית עד יציאת מצרים פחות או יותר, וקצת אחר כך עד שהפלישתים חסמו את דרכם, גויי הים חסמו את דרך המצרים, ונתנו בני ישראל והפלישתים והארמים יכולים לנהל מלחמות על השליטה, על ההגמוניה בארץ ישראל, בלי התערבות מצרית. כמעט. מי אשור? אשור, בבל, פרס, מעצמה אחרי מעצמה. מי רומא? המעצמה הרומית והמעצמה הביזנטית כהמשך שלה, והחליפות הערבית לגווניה וסוגיה, חליפויות המוסלמיות, הם לא כולם ערבים, כן, זה לא חשוב עכשיו אם זה האומיים, האבסים, הפטימים, הסלג'וקים, האיובים, זה היסטוריה ארוכה מאוד. אבל בכל התקופות האלה ארץ ישראל היא חלק של מעצמה, היא לא עצמאית. יש חלון הזדמנויות אחד שנקרא בית ראשון, חלון הזדמנויות שני יותר קצר שנקרא התקופה החשמונאית, יש חלון שלישי שנקרא התקופה הצלבנית, שמי שנכנסו אליו היו הצלבנים כאילו במקומנו. ואחרי הצלבנים הממלוקים והעותמנים, זה 400 ועוד 200-300 שנה, נכון? קרוב ל-700 שנה רצף של שליטת מעצמות. אנחנו בסך הכל, אנחנו, כן? מאז הכיבוש הבריטי והבית הלאומי היהודי, אנחנו בסך הכל חלון ההזדמנויות הרביעי של הארץ הזאת בכל ההיסטוריה הידועה. ורוב הזמן הארץ הייתה חלק נתונה תחת אימפריה. עצם הופעת האשורים ממלאת את הלבבות חלחלה, בצדק. אז חלק הולכים ואומרים למרוד, אחרת אין טעם לשום דבר, אחרת הכל נחרב. אנחנו הולכים למרוד ויהי מה, וחלק אומרים אנחנו הולכים להיכנע ויהי מה, כי החלחלה היא כל כך עצומה. בצדק, כי האימפריה הזאת זה לא משהו שמישהו ראה עד כה. הם עוברים, תגלת פילסר עובר עיר אחרי עיר בסוריה, או בפניקיה, בארם או בפניקיה, ואחר כך בישראל ובפלשת ובעבר הירדן, והוא כובש עיר אחרי עיר, עיר אחרי עיר, עיר אחרי עיר. אין משהו שחוסם אותו. זאת אומרת, יש פה באמת סופר פאוור, מה שקוראים, כן? מעצמת על. הוא צוחק למבצרים, הוא צוחק למרידות. זה עוד קצת זמן, לא, הוא לא, לא רציני בשבילו, ולא פקח, ולא אף אחד אחר. את כולם הוא פשוט מחסל לפי תור. מי שנכנע ומתנהג יפה, הוא נשאר. הכי בזול יוצאים באמת אלה שלא ניסו יותר מדי, לא למרוד בשום אופן, ויצאו ידי חובה במס כזה או אחר, וזהו. אלה יצאו הכי בזול. אלה ששילמו את המחיר הכבד ביותר זה אלה שהתנדנדו בין הקצוות. פעם הם מורדים ופעם הם נכנעים, משלמים את המחירים הכבדים ביותר, וזה המצב שהנביא עומד בו מול שתי הקבוצות האלה. והנביא אומר, זה חושך, זה הסתר פנים, ברור שזה הסתר פנים. שההערה הגדולה של יציאת מצרים מתחלפה עכשיו בחושך גדול מאוד. והחושך הזה הוא, הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו, וחלף ביהודה שטף ועבר הצוואר יגיע, ועמותות כנפיו, עמותות כנפיו זה מקצה הכנף עד קצה הכנף, מלוא רוחב ארצך עמנואל. או בדימויים של פרק זין, והיה ביום ההוא ישרוק השם לזבוב אשר בקצה יורה מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור. אמרתי לכם שהדבורה הייתה סמל מלכותי מצרי. המצרים כמעצמה התגאו להיות הצירעה או הדבורה, אבל פה הם נהיו זבוב בפי הנביא, כי הם לא רציניים, אין להם כוח. והדבורה, הדבורים, הם שמחסות את הכל. ובאו ונחו כולם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים, כל הנעצוצים וכל הנעלולים. יחסו את הכל. או ביום ההוא יגלח השם בתער הסחירה בעברי נער במלך אשור את הראש ואת שער הרגליים וגם את הזקן תספה. הסברתי לכם את זה? הסברתי לכם, נכון? שהאשורים היו באלה זקנים מהודרים. זאת אומרת, מלך אשורי נראה כאילו הזקן שלו יצא מהמספרה כרגע. תמיד הוא טלטלים עשויים, תמיד הוא זהו מפואר עם הזקן שלו, הוא מתפאר בזקן שלו. הזקן והשערות, זה הכל. והוא יגלח אתכם לא ישיר מכם כלום, אפילו את הזקן הוא יוריד. בתער הסחירה, יש לו איזה סחירה כזאת, זה גם השפלה. אז ברור שהולך להיות חושך גדול. יש פה חושך עצום. מה עושים בחושך? עכשיו, התשובה של הנביא היא קודם כל, אחרי שלא שומעים בקולו, והסתר הפנים הוא לעובדה, הוא מסתגר בקבוצת תלמידיו, הילדים שנתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל, כי עם הילדים האלה אנחנו הולכים מתוך אמונה, שאפשר לקרוא לה אף על פי שהתמאמה. אף על פי שהתמאמה, אחכה לו בכל יום שיבוא, זה ניסוח של חבקוק על עליית הכסדים, אבל הראשון שניסח את זה זה ישעיהו. בנבואת ישעיהו זה פעם ראשונה, וחיכיתי לשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. עכשיו רגע אני עוצר על יד עיני אנוכי והילדים. סיפור קטן זה, פתחתי עכשיו חלון. לא יודע, סיפרתי את זה? לא סיפרתי את זה. יום אחד דפקו לי באופרה על הדלת שני חבדניקים אומרים לי הרבה עוד היה מנחם מנדל, כן, בחיי העולם הזה, והם דופקים לי על הדלת ואומרים לי הרבה החליט לעשות מבצע עולמי של סיום לימוד התנך עם התורה או התנך, אני לא זוכר, עם ילדי ישראל בכל העולם, שכל ילד בכל מקום יקבל איזה קטע, ייקח איזה קטע ובסך הכל יסיימו. הוא הולך לעשות כינוס גדול ואנחנו מחפשים פסוק בשביל המבצע הזה של ילדי ישראל למדים תורה, ושמענו עליך שאתה יודע פסוקים, אז באנו לשאול אותך מה אתה מציע. הם לא גמרו לדבר, אמרתי יש רק פסוק אחד שמתאים לזה, וזה הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל עם השם צבאות השוכן בארציון. זה הפסוק הזה מישעיהו, בדיוק בנוי על ילדי ישראל לומדים תורה, נכון, מחכים לאור הגדול, מקווים לישועה. עמדו וקראו כמה פעמים את פתחתי להם תנ"ך, הראיתי להם, והלכו, אמרו תודה והלכו. אחרי לא כמה עברו, כמה חודשים, היה כנס הסיום הגדול, ראיתי את הפסוק מההתחלה עד הסוף על הבמה הגדולה, מהקצה עד הקצה, הנה אנוכי והילדים שנתן לי השם לאותות ומופתים בישראל מעם השם צבאות השוכן בהר ציון. ותרמתי תרומה אחת למבצע עולמי של חב"ד, שאני לא חב"דניק בכלל, כן, אבל הם חיפשו פסוק, אז הם ידעו לאן לבוא, וזה היה חביב, כי זה באמת כל כך ברור וכל כך מתאים, לא צריך אפילו לחשוב שתי פעמים. אז הרעיון של ילדי ישראל לומדים, ודרך זה, נכון, הרי חב"ד לא, חב"ד הם בדיוק שילוב כזה של אקטיביות אבל לא צבאית, לא פוליטית בינלאומית, אלא אקטיביות תודעתית, רוחנית. מה? כן, חב"ד עברו כל מיני שינויים. מה שהאדמו"ר האחרון עשה זה שינוי עצום בדרכם של חב"ד. המעריץ היה אחר לגמרי. ודאי, מאז הצמח צדק היו כל מיני תהפוכות. מאז בעל התניא, כן, היו תהפוכות לשני הכיוונים. הם בהתחלה היו מאוד פעילים, דווקא במובנים הפוליטיים והנורמליים, נקרא לזה כך. ואחר כך הם נהיו מאוד מאוד, הם היו קרובים למונקאץ', הם הפכו להיות פסיביים עד אימה. והאדמו"ר האחרון, מנחם מנדל, שהחזיר אותם לפעילות, הם היו במצב אחר. מה? כן, טנק חב"ד, בדיוק, זה טנק חב"ד. הישעיהו בהקשר שלו פה הוא טנק חב"ד כזה, זאת אומרת, אבל מה, הוא לא אומר זה האור, הוא אומר זה חושך. לא אומר לנו, לא משלה אותנו, אנחנו בחושך, התעודה קשורה, התורה חתומה, אבל אנוכי והילדים הולכים ביחד, ואנחנו נגיע בסופו של דבר, נזכה לאור. וכי אומרו עליכם דירשו אל האהובות ולעידונים המצפצפים והמהגים, הלו עם אל אלוהיו ידרוש בעד החיים אל המתים. אני חושב שצריך לקרוא את זה בלעג, כי לדרוש אל המתים ולאהובות ולעידונים זה בערך אותו הדבר, זה חלק מפרשה ידועה בספר דברים, שהעמים האלה אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, אובות ועידונים דורשים אל המתים, כן? וימצא בך מעביר בנו וביתו ואש, קוסם קסמים, מעונן מנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל אוב ועידוני ודורש אל המתים. זה רשימה כזאת. אני חושב שמציץ פה לא רק הפרשה בספר דברים, כבר ראינו שישעיהו דורש בפרשיות ספר דברים כמה פעמים, וכמה פרשיות, אז הנה עוד אחת. הפרשה בפרשיית שופטים נגד האהובות והעידונים והדרישה אל המתים. אני חושב שהוא גם מעלה באוב פה, במרכאות כפולות ומכופלות, את שאול. שאול הסיר את האהובות ואת העידונים מן הארץ. אבל בבוא היום, כשהשם לא ענה, הוא לא באורים ולא בנביאים. אז בתוך הייאוש הגדול והחושך, והוא לא יודע מה לעשות לפני הקרב הגדול בעמק ישראל, הוא הולך לבעלת האוב. הרי זה ממש מעשה ייאוש של שאול. וכי אומרו עליכם, דרשו אל האובות ולעידונים. למה? כי אם השם מסתיר פניו והוא לא עונה לנו, אז מה? אז מה נעשה? אז צריך לשאול את האובות ואת העידונים. מה עשה שאול? הלך לבעלת האוב. ישר לעלת. נכון? זה מובן, יש חושך. והנביא נכון? ברור שיש חושך. אז מה עושים בחושך הזה? אז אחז הולך לתגלת פילסר, שולח תגלת פילסר, אלה מורדים בתגלת פילסר, ויש כאלה שאומרים, יש אובות ועידונים, יש נשמות המתים, קברות המתים, נלך לשאול אותם. שאול בייאושו הלך לבעלת האור. לתורה ולתעודה, הנה התורה והתעודה, עוד הפעם, צור תעודה חתום תורה ולימודי, לתורה ולתעודה, אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר, מי שאומר כך לא יראה את השחר. כל הביטוי דבר שאין לו שחר בא מפה, אין דבר שאין לו שחר, זה לא יאיר עליו אור, כן? אין לו תקווה וסיכוי.
תורה ותעודה במובן של עדות כאן?
מה?
תורה ותעודה זה כאן מובן.
כן, במובן של עדות. כן, למה? כי מי שאומר, נלך לשאול את המתים, הוא בעצם משלים עם החושך. היה אור, איננו, כמו אחז. עכשיו יש מלך אשור ולא מעניין אותי כלום. הוא לא אומר, אני מחכה לאור הגדול. הוא לא מחכה לאור הגדול, הוא משלים עם המציאות ואומר צריך לחיות בחושך כמו שחיים בחושך. ברומא תהיה רומאי, באשור תהיה אשור. כן, זה הרעיון של מתייבנים לסוגיהם. פה נקרא להם מתעשרים או מתבבלים או מה נקרא להם, כן? הם לא אומרים שהם מאמינים דווקא באלוהות זו או אחרת, אלא הם אומרים זה מה שיש היום בעולם, זה מה שהיום משחק, זה מה שהיום קובע, ולכן לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה שאין לו שחר, הם בוודאי לא יזכו לראות את האור, כי הם כבר השלימו עם החושך. ועכשיו הוא מתאר את הייאוש, את הייאוש העמוק מול החושך, בדמות של הלך שהולך בדרך ונקלע לחשיכה עצומה. ואב ארבע נקשה ורעב, והיה חירעה והתקצף וכילל במלכו ואלוהיו ופנה למעלה, ומאשים את הלמעלה, ומאשים במה שקוראים ואל ארץ יבית, והנה צרה וחשיכה, מעוף צוקה ואפלה מנודח. מעוף, עוף זה שורש של אפלה, מקביל לאפלה, צוקה זה מצוקה, מנודח זה נדחים, יש פה חשיכה מלאה מצוקה, ואפלה שבה אנשים נופלים ונדחים. ועכשיו בא הפסוק הקשה ביותר לכל היחידה הזאת, כי לא מואף לאשר מוצק לה. כי לא מואף לאשר מוצק לה, עדיין לא מואף. אפשר לפרש לפי אוף, חושך, או לפי יעף. נפרש רגע לפי חושך. החושך שאתם רואים עכשיו זה עוד לא החושך הגדול שיבוא. או מלשון יעף, הם לא עייפים, האשורים האלה לא עייפים, והם יבואו ויציקו הרבה יותר ממה שאתם מעלים בדעתכם. כעת הראשון הקל. רובם מסבירים את זה על מסעות המלחמה האשוריים. המסע הראשון של האשוריים היה קל יותר, ארץ זבולון וארץ נפתלי. הם עיקו רק את הגליל, או יקו רק את הגליל, והאחרון יכביד, והאחרון יהיה הרבה יותר כבד, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים. הפסוק הזה אפשר לחבר ספר על כל מה שנכתב עליו, וזה מפני, בעיקר מפני שהעולם הנוצרי עשה ממנו חגיגה, בגלל הפרשנות שהאחרון זה הנוצרי. ואני מספר לכם את זה כדי שלא תהיו תמימים כאלה שכל מיסיונר נוצרי ירגיש תכף ומיד שאתם לא יודעים בכלל על מה מדובר. הם מוצאים את הנבואות על הנוצרי בכל מקום שאתם לא מעלים בדעתכם, ויש להם דרשות שכל הדרשות שלנו הם כלום על יד הדרשות שלהם. הם דרשנים, על מה דרשנים הם? יהודים תמיד היו במבוכה. תמיד. חלק גדול מהפרשנות היהודית בא להוציא מליבם של יהודים את הפירושים הנוצריים. אנחנו ברוך השם ישראלים, לא חושבים שאנחנו צריכים להתרגש מהעולם הנוצרי, אנחנו כבר באור הגדול, אבל אם יחשפו בעולם, ודווקא בעולם הדתי, יחשפו לפרשנויות נוצריות, תהיה מבוכה לא קטנה, כי פשוט לא יודעים איזה המצאות יש. אז אצלם מתפרש הפסוק הזה כהראשון הקל במובן של קלון, והאחרון הכביד במובן של כבוד, והאחרון זה כמובן הנוצרי. אבל הפירוש של קלון וכבוד הוא שטות במחילה, כן? אין לזה שחר, זה לא קלון ולא כבוד, זה קל וכבד. עכשיו, רוב החוקרים החדשים חושבים שמסעות המלחמה האשוריים הם באו בשלבים, הם 734 מסע אחד, 733 עוד אחד, 732 עוד אחד, כל מסע היה חמור מקודמו. ואז הם אומרים ככה, המסע הראשון עוד לא היה כל כך מוצק, המצוקה עוד לא הייתה כל כך גדולה, הוא לקח רק את ארץ זבולון וארץ נפתלי. האחרון כבר הכביד, הוא לקח גם את עבר הירדן, הוא לקח גם את אזור החוף, הוא לקח את הגליל כולו, ונשארה רק שומרון של הושע בן אלה. זה הפירוש המקובל אצל החוקרים, אצל רוב החוקרים. אבל יש גם מערערים על זה, כי כשבודקים את התעודות במדויק, קוראים את התעודות על מסעות המלחמה האשוריים, זה לא 100% מדויק הדבר הזה, הפירוש הזה. תלמיד חבר שהיה לי זיכרונו לברכה, חנן אשל, ש באופרה הוא היה מדריך מאוד מוצלח בית ספר שדה, ואחר כך הוא למד היסטוריה וארכיאולוגיה, נהיה ארכיאולוג, הגיע לפרופסור ונפטר למחלה ממארת למרבה הצער לפני שנתיים. והוא כתב מאמר שהציע פירוש מעניין, שהראשון הקל זה בכלל לא האשורים אלא משהו היסטורי. כאשר באשה מלך ישראל כבש את חלקים גדולים מארץ בנימין וסגר את עשה מלך יהודה בתוך איים על ירושלים, מה עשה שלח לארם, נכון? שלח לבן הדד מלך ארם, ומלך ארם התנפל על עמק החולה, על ערי דן, איון דן, אבל בית מאחה, אזור נפתלי, ומציע חנן אשל שזה הרי מצב דומה, נכון? אחז הוא דומה למצב של אסב, הוא שולח לו לארם, כי ארם הרי יחד עם פקח נגדו, שולח לתפיל עשר. אז אומר הנביא, הראשון שהיה, שאתם זוכרים מסיטואציה כזאת, זה המלך הארמי. הוא היה קל, הוא עיקר רק את ארץ זבולון ונפתלי. האחרון הוא תגלת פיל עשר. הוא כבד באמת, הוא יביא מצוקה גדולה. כי הוא יגלה, יכביד את עולו על דרך הים עבר הירדן גליל הגויים. זה בגדול הפירוש שחנן אשל הציע, הוא פירוש מעניין, והוא לוקח דוגמה יפה מירמיהו נון, ששם רואים שהראשון והאחרון זה שני מלכים שונים. ירמיהו נון זה חלק מהנבואות על בבל. מי מגיע לשם, נכון? גם לומדי ירמיהו לא בדיוק מגיעים לשם, רק מעטים. ובכן, בירמיהו נון פסוק י"ז, סף זורה ישראל הריות ידיחו, הראשון החלום מלך אשור, וזה האחרון עיצמו נבוכדרצר מלך בבל. הראשון כאן זה מלכי ישראל, והאחרון זה מלכי יהודה שנכבשו על ידי הבבלים. אשור החריבה את שומרון, נבוכדרצר החריב את ירושלים. עיצמו, אגב, זה פיצח את העצמות. אכלו זה אכל את הבשר, ועיצמו זה פיצח את העצמות. כן, בדימוי של הנביא, ממלכת ישראל זה הבשר, וירושלים זה השלד. אז הראשון והאחרון פה זה שני, זה מלכים בשתי תקופות. אז יציע חנן אשל את הרעיון הזה, שהראשון והאחרון הם לא שני מסעות מלחמה של תגלת פיל עשר אחד, אלא משהו קדום יותר לעומת האחרון הנוכחי. בין כך ובין כך, אף אחד מן החוקרים איננו, הגזמתי. רוב רובם של החוקרים מסכימים שהפירוש הנוצרי של קלון כבוד הוא לא שייך לעניין, והוא לא רלוונטי, והוא סתם. עכשיו, הנוצרים לא כל כך היה חשוב להם הפירוש הזה, שהאחרון זה הנוצרי, ולכן העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, כי הם ראו את הנוצרים, נכון? שהם שמו פה את פרק ת'. אין פה חלוקת פרק, זה שטות. זה עוד שטות של מחלקי הפרקים, אבל זה אצלם לא שטות אלא אידיאולוגיה. הם בכוונה שמו את פרק ח' עם הנביאה יולדת את הילד המיוחד, שגם את זה הם מפרשים עליו כמובן, ואת פרק ת' על העם הולכים בחושך האור גדול, כי הכל פרשנות נוצרית, ומה אפשר לעשות? אני משתדל להסביר לתלמידים ולמורים להתעלם מחטא וטט פה. אין פה חטא וטט, זה שטויות. יש פה פרק אחד שמתחיל בצנע לקראת אחז, וזורם עד פסוק ו' בפרק ת'. כן, ברגע שמתחילים אתם יודעים איך מלמדים במקומותינו. מלמדים שעות לפי פרקים. נו, אז מה? אז מלמדים פרק ז' ועוצרים. נו, מה החוכמה? מלמד חלק מהילדים. הרי הילדים מתחיל, זה שאר ישוב כבר, הוא הולך איתו לקראת אחז. עמנואל, מאיר שלל, אחרי זה הילדים והתלמידים, ובסוף זה ייגמר בפלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום. הרי זה הכל רצף של ילדים. זה זרימה אחת. תקראו לזה פרק, תעזבו חטא וטא. תעזבו קפה פסוקים ועוד קף ג' פסוקים ועוד שישה, זה פרק קצת ארוך, אז מה? בואו נגיד שזה פרק. נתעלם מהשטויות האלה שהכניסו לנו פה הנוצרים. אלא מה? קשה להתעלם. כן? היו כבר כמה ניסיונות להיחלץ מהפרקים של הנוצרים, אבל זה קשה מאוד. אני תמיד אומר על זה, על חלוקת הפרקים, שיעקב, אחרי המאבק שלו עם האיש הפילי, יצא צולע על ירחו. זהו, אנחנו יצאנו מהמאבק עם הכנסייה, צולעים על ירח. מה זאת אומרת? הם השאירו לנו בתנ"ך את חלוקת הפרקים שלנו. החל מפרק ב' בספר בראשית. נכון? ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ויהי חולו. מה זה? למה זה פרק ב'? אתם יודעים למה זה פרק ב'? כי הם לא רוצים את השבת, נכון? הם רוצים את פרק הבריאה בלי שבת. מה? לא מבין. לא, בדיוק לא. רעיון הבריאה עומד לעצמו בלי שבת. לא בדיוק, זה פרשנות נוצרית קלאסית. מה אפשר לעשות? נו, אילולי זה היה עצוב, אתה מבין? זה היה מצחיק. אבל זה עצוב, כי בוקר אחד אני שומע שהוותיקן החליט שהפירושים היהודיים לכתבי הקודש הם לגיטימיים. ישבה ועדה אקומנית בוותיקן כמה שנים והוציאה החלטה כנסייתית שהפירוש היהודי לתנ"ך הוא לגיטימי. עמדו לי דמעות בעיניים. חשבתי על כל אבות אבותיי המומתים שהיו צריכים לשמוע את זה, נכון? שהפירוש היהודי לכתבי הקודש הוא לגיטימי. מה היה צריך לקרות בשביל זה? שמדינת ישראל תקום ותחזיק מעמד על אפה ועל חמתה של הכנסייה. משהו, משהו. טוב, אנחנו עוד לא גמרנו את החשבון איתם, אבל רוב האנשים, רוב הישראלים, ברוך השם, לא מוטרדים מהם. אנחנו מוטרדים מהאסלאם, נכון? האסלאם מאיים עלינו, הערבים, הם אויבים שלנו. הנוצרים הם בסדר, נו נו. בכלל לא, אנחנו לא מגיעים לקרסוליים של ההבנה מה זה לחיות תחת שלטונות הנצרות. אז
יש
מה?
יש מיסיון.
כן, אבל הציבור בישראל בצדק לא חש במיסיון סכנה. אני אומר שצריך ללמד את משפט ברצלונה. אני הייתי רוצה שיעשו הצגה בבית ספר על המשפט של הרמב"ן. הרמב"ן מול כל העולם, והרמב"ן מצליח, היחיד שצליח לזכות במשפט כזה. משפט ציבורי, יהדות מול נצרות, אבל רק לראות, רק לשמוע את את הטונים, איך מדברים שם, איך הרמב"ן מדבר, ואיזה לחץ כל העסק הזה מתנהל, כדי להבין משהו, כדי להגיד, כשמגיעים להלל של יום העצמאות, להגיד את זה יותר בכוונה, מה, מה הפירוש לא, לא, לא לחיות תחתם, תחת החבר'ה האלה, וואו. אז יש לי עוד הרבה סיפורים על הדברים האלה, כי אני חושב שאנחנו לא יודעים להעריך באמת, באמת, מה זאת עצמאות. אנחנו לא יודעים. היה פעם מרצה, יהודי ניצול שואה, יהודי הונגרי מאוד מעניין, פרופסור אפרים גוטליב, היה יהודי שומר מצוות מאוד מאוד מעניין. רק אמרה אחת שלו, הוא התפתח קורס באוניברסיטה העברית על בחירת ישראל. הוא אמר, אתם סטודנטים צעירים, יש לכם בעיה עם הרעיון של בחירת ישראל. אתם לא הכרתם גויים. אני הכרתי אותם, לי אין בעיה. ככה הוא פתח את הקורס. אני ניצל שואה, אתם מבינים, כן? בא ממקום אחר. טוב, יש עוד כל מיני סיפורים, אבל אני רוצה להספיק את הפסוקים האחרונים. העם הולכים בחושך ראו אור גדול, לא בגלל שיש פה פרק ת' ולא בגלל הכבוד של האחרון עם השטויות שלהם, אלא מפני שתבוא ישועה. תבוא ישועה. העם הולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צלמוות, אור נגע עליהם. הרבית הגוי לא הגדלת השמחה? לדעתי בסימן שאלה. סמכו לפניך כשמחת בקציר, כאשר יגילו בחלקם שלל. כן? לקראת, תהיה שמחה עצומה, כי את עול סובולו ואת מטה שכמו שבט הנוגס בו, של אשור, אחיתות שברת כיום מדיין. דיברנו על שאול, עכשיו זה גדעון. גדעון והמדיינים כל שנים ארוכות בחושך, וגדעון הביא ישועה. נכון שגדעון אמר שהשם מסתיר פניו? איך גדעון אמר את זה? ויש השם עמנו? נכון? השם עם חיי בורך חי. ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאות אב אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו השם ואתה נטשנו השם והתננו בכף מדיין. מה אומר לו מלאך השם? לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. אתה תחזיר אותם למשה רבנו, לאור של יציאת מצרים. כן, אני פוגש מדי פעם גדעוני כזה שאומר לי, הרב יואל, מה, איפה כל הניסים והנפלאות שאתם מספרים עליהם, על על קום המדינה ועל ששת הימים, אתה לא רואה איך החושך מכסה פה את הכל? אני אומר שהצעירים האלה מיואשים מכלום. מה, הם חופתים חיטים בגת להניס מפני מדיין? הם במצב של גדעון? הם לא במצב של גדעון, הם לא במצב של ישעיהו. יש קשיים, אבל זה לא מתחיל להתקרב לחושך הזה. אבל יאוש זה יאוש. הוא עושה את מלאכתו באופן דומה. ככל שאון סואן ברעש, וסמלה מגוללה ודמים, והייתה לי שריפה מאכולת אש. זה פסוק. סמלה מגוללה ודמים. אתם זוכרים את סמלה לך קצין תהיה לנו? כן? מפרק... נכון? מפרק ג' סמלה לך קצין תהיה לנו. כי יתפוס איש באחיו ובית אביו, סמלה לך קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. יישב היום ההוא לאמור, יענה להם, לא יהיה חובש ובביתי אין לחם ואין שמלה לו, תשימוני קצין עם. זה משחק מילים, משחק ביטויים עם הסיפור של יפתח. אבל סמלה מגוללה בדמים זה גם סמל של אישה נאנסת. אתם יודעים שאישה נאנסת זה סמל של תבוסה במלחמה? כי הצבאות, חיילים כובשים, אונסים נשים, אתם יודעים את זה? או לא יודעים את זה? יודעים או לא?
יודעים מהצבא האדום.
מהצבא האדום. כל הצבאות בכל ההיסטוריה. בסדר? חוץ מצער.
שלנו, כי
אנחנו גזענים. מה?
שלכם גזענים.
חוץ מצהל, כי צהל בנוי אחרת, וצהל הוא לא צהל הנורמלי. אני צריך פעם להסביר גם כן. למה יש אשת יפת תואר בפרשת כי תצא למלחמה לא יבך? חיילים בקרב, חיילים במלחמה, נו. חייל אמריקאי. אתה חושב שהוא עושה הרבה חשבונות כשהוא מגיע לוייטנאם או לעיראק או לאיזשהו מקום? שונאים אותם בכל מקום, בראש ובראשונה בגלל זה. יש אונס נשים. אחרי זה האמריקנים מווייטנאם היו צריכים להתמודד עם כמה אלפים, אולי עשרות אלפים של ילדים שנולדו לחיילים אמריקנים ולנשים וייטנאמיות. שאלה יהרגו אותם, ומה האמריקאים יעשו, והם ייקחו אותם או לא ייקחו אותם, ו... זה היה, זה ברור לגמרי. עכשיו, צבא אמריקאי, בצבא, מי שמשרת בצבא אמריקאי לא רואה את הבית איזה שנה וחצי, זה מינימום. ויש גם יותר, נכון? זה לא חופשות. צהל חי על חופשותיו. לא על אוכל. הדבר הראשון שעושים במילואים זה לוח יציאות. צהל חי על קשר עם הבית. זה משהו מדהים לחלוטין, לא קיים בעולם, אין צבא כזה שחי על חופשות ועל בית. מה, אתה בא לצבא בשביל ללכת הביתה? איפה זה קיים? אף מקום בעולם לא עושים את זה. וזה האופן שמדינת ישראל מנעה את התופעה הזאת. זה מדהים לחשוב על זה אנחנו היינו במלחמת יום הכיפורים במה שקראו אז אפריקה, מעבר לתעלת סואץ. ברגע שנהיה שקט, התחילו לארגן יציאות, זה מלחמה. יציאות. הכשירו שדה תעופה הראי כזה לנחיתת הרקולסים בפעיד, והוציאו חופשות. הרקולסים עמוסי חיילים. ההרקולסים נחתו בפעיד, התרוממו מפעיד, טסו בגובה של 30 מטר מעל הדיונות, מתחת למקם, מתחת לטילים המצרים, על האגם המר, יכולת להסתכל בחלון ולהרגיש שאתה כמעט נוגע בדיונות או במים, 30 מטר. טירוף גמור. סיכון אטומי. הרקולסים עמוסי חיילים לחופשות, היית בא לשם לפעיד, אז שם הוקדם 252 ושם זה ושם זה ושם זה, בלגן עצום, חופשות, חופשות, מלחמה, חופשות. והרקולסים היו מתרוממים רק 30 קילומטר מזרח המת מתעלת סואץ כשיצאנו מטווח הטילים. טסתי במטוסים האלה. למה? כי צריך קשר עם הבית. זה א' ב' של צהל, זה יותר חשוב מכל דבר. אסון המסוקים בלבנון. מה, למה היו שם מסוקים עמוסי חיילים? חזרו מחופש. וכשנהיה מסוכן מדי בכלי רכב קרקעיים, אז הסיקו אותם במסוקים. כי ככה צהל חי, וזה חשוב לשמור על קשר עם הבית. הקשר עם הבית זה הקשר עם אבא אמא, וזה, אחר כך יש אבא אמא שמצלצלים למ"פ ושואלים אותו כל מיני שאלות, כאילו זה בית ספר. וכל מיני דברים מצחיקים שלא קיימים בשום מדינה בעולם. תאמינו לי שאין דבר כזה במדינה. בשום, מי שרוצה שתלכו לבדוק את זה, זה לא קיים. אז קשר עם אבא אמא, וזה גם קשר עם אישה ועם חברה וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, צהל מפרק את המתח הזה. עכשיו, אנחנו באמת בזמן היסטורי כזה שזה אפשרי, ובארץ קטנה שזה אפשרי. הצבא האמריקאי לא יכול לעבוד ככה. כשהוא מחזיק מאות אלפי חיילים מעבר לאוקיינוס, מה, אפשר לשלוח אותם לחופשות? הם מתגייסים ולא רואים את הבית, שנה, שנה וחצי, שנתיים, מה? אז זה, צריך להבין שזה עולם אחר לחלוטין, הצבאות, כן? אנשים יצאו לבריגדה, הלכו, התנדבו לבריגדה במלחמת העולם השנייה. אנשים יצאו וחזרו, מי שחזר, חזר אחרי... אחרי כמה שנים? ולא שמעו מהם כלום, ולא זה, ולא היה שום קשר עם כלום. פשוט עולם אחר, אנחנו, קשה לנו להבין את זה. אז סמלה מגוללה בדמים זה אישה הנוסה. אישה הנוסה במלחמה, כי כל סעון סוען ברעש, וסמלה מגוללה בדמים, והייתה לי שריפה מאכולת אש. החרפה של האישה הנוסה, של רעש המלחמה, של הסבל מהאויב הזה, הכל יהיה למאכולת אש. האשורים יתרסקו, יום יבוא, האויב הזה יתרסק. אולי מילה אחרונה בקטע הזה, כשהרומאים רצו להגיד, כבשנו את יהודה, המרד דוקה, הם הוציאו מטבע, שכתבו עליו יהודה קפטה. יהודה קפטה זה יהודה הובסה. והם ציירו לגיוני רומאי, תבעו על, בציור על המטבע, יש לגיוני רומאי עומד, ואישה יהודיה יושבת למרגל אותיו. אתה רואה את זה, אתה, כן? מה פירוש יהודה כבושה? לגיונר עומד עם נשק רומאי, ומתחתיו יושבת אישה יהודיה. זהו. זה סמלה מגוללה בדמים. זה האישה הנוסה, סמל של, של, של האויב. כל זה יהיה לשריפה, למאכולת אש, ותבוא ישועה. מי יביא את הישועה הזאת? כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו. עכשיו הילד האחרון, שאר ישוב עמנואל, מהר שלל, והילדים תלמידים, והילד האחרון הוא, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום. כן, השמות מתארחים, הם מקבלים משמעות, כל שם זה משפט. פלא יועץ אל גיבור יועץ פלא. להביא ישועה לישראל מתוך החושך. אביעד, שהוא אל גיבור, הוא שר שלום, הוא יביא את השלום דרך הישועה, דרך הילד הזה. הילד הזה אמרו לנו חז"ל שהיה חזקיהו, ואין ספק שזה הפשט. ואחר כך אמרו חז"ל שנסתמה המם, המם הסופית היחידה שנשארה באמצע מילה. הממים הסגורות היו כותבים ממים סגורות. אבל מנצפח צופים המרום הקדישו את המם הסגורה לסופי מילים, ובאמצע מילה פתחו אותם, נכון? נשארו. המקום היחיד שנשארה מהם סתומה באמצע מילה זה למרבה המשרה, ואמרו חז"ל שזה נשאר למלך המשיח, כי חזקיהו לא יכול היה להרים את המשימה הגדולה הזאת עד תום, וזו שאלה מאוד מעניינת למה. אתם יודעים מה שחז"ל אמרו, אז שאני אגיד לכם. כן, אני תכף אגיד לכם. על כל פנים, הילד הזה, חזקיהו, היה אחד מחבורת התלמידים של הנביא. זאת ההבנה שלי בפסוקים האלה. לנביא יש ילדים שלו, ויש, נכון, ראינו שאר ישוב עמנואל מהר שלל, יש אומרים שעמנואל זה הילד של המלכה, העלמה, הנביאה, לא חשוב. ויש לו חבורת תלמידים, והילד האחרון הוא חלק, הוא בן של אחז, אבל הוא חלק מחבורת התלמידים של הנביא. איך חזקיהו היה עובד השם בביתו של אחז? הוא היה מתלמידי ישעיהו, מחבורת האנוכי והילדים, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו. כן, הוא יהיה שר, הוא ישלוט למרבה המשרה, למשרה הגדולה, ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. במשפט ובצדקה, זה ישעיהו אומר מהרגע הראשון, במשפט ובצדקה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. המבחן שלו יהיה להחזיר את יהודה למשפט וצדקה. מעתה ועד עולם, קנאת השם צבאות תעשה זאת. קנאת השם, קנאה, זה כמובן חרון אף גדול על האויבים, ותבוא ישוע. כאן נגמרת הנבואה שהתחילה, הרצף הנבואות שהתחיל מתחילת פרק זין, ומתחילה התחלה חדשה, שאני כבר אומר לכם שאתם יכולים להתכונן. זה הולך מדבר שלח השם ויעקב נפל בישראל, שזה עוד פעם פקח רצין, מתחיל עוד פעם בפקח ורצין, ורץ אל אשור ואל הישועה עד סוף פרק י"ב, אלא שבנבואה הראשונה יש אריכות דברים ברצין פקח, ובקובץ השני יש קיצור דברים ברצין פקח, והיפוכו של דבר בילד יולד לנו, שהמקבילה שלו ביחידה השנייה זה פרק, חצי פרק י"א. כן, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. אתה רצית לשאול משהו? מה רציתי עוד להגיד? כן, אני מנעוריי שומע את הדרשות, כמעט כל יום העצמאות שמעתי את הדרשה על המם הסתומה. כי חז"ל אמרו, למה נסתמה המם? כלומר, היה צריך, הישועה הייתה צריכה לבוא לידי, רק ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, ומה קרה? לא אמר שירה. חזקיהו לא אמר שירה. ולכן נסתמה המם. זה הדרשות הקבועות שאני זוכר מילדותי ליום העצמאות. למה צריך לומר שירה? כדי לא ליפול באותה נפילה של חזקיהו. לימים למדתי שחזקיהו הוא משורר לא קטן בכלל. הוא יודע מכתב לחזקיהו בחלותו מחוליו, יש לו מזמור בישעיהו למד ח', כן? יש מזמור על חלותו של חזקיהו, הוא יודע לשיר. ואז כעסתי עוד יותר עליו, זאת אומרת, בתור ילד כבר כעסתי על חזקיהו, כי למה הוא לא אמר שירה? מה, על עצמו הוא ידע להגיד שירה? כן, על עצמו הוא ידע להגיד שירה, למד ח'. זה לא מופיע במלכים, זה דבר יחידי, העיקרי שלא מופיע במלכים. מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחי מחוליו, אני אמרתי בדמי ימי אליך בשערי שאול פוקדתי יתר שנותיי, וכך הלאה, כסוס אגור כן הצפצף, סוס זה סיס, סיס אגור יונה, אהגה כיונה, תחלימני, אחייני, חי חי הוא יודעך כמוני היום אב לבנים יודע אל עמיתך, השם לאושיינו נגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית השם. איזה מזמור, מזמור כביר. חזקיהו יודע לשורר, יודע לחבר מזמורים, עוד איך הוא יודע. אז למה הוא לא אמר שירה? במלחמת יום הכיפורים נגמרו לי השאלות על חזקיהו, פשוט נגמרו בבת אחת. על מלחמת העצמאות יש יום העצמאות, על מלחמת ששת הימים יש יום ירושלים ויש הלל, מלחמת יום הכיפורים יוק, מה זה? אמר הרב עמיטל זכרו לברכה, ותהי התשועה לאבל ביום ההוא, פה למעלה, ותהי התשועה לאבל ביום ההוא, כי נעצב המלך אל בנו. הייתה אווירה דיכאונית בארץ. מלחמת יום הכיפורים הייתה אחד הניצחונות הכי גדולים בתולדות מדינת ישראל. מדינת ישראל הותקפה בהפתעה באמצע יום הכיפורים, בהפתעה כגון זו, בהתקפת הפתעה כגון זו. צרפת קרסה לשש שנים במלחמת העולם השנייה. צרפת, מדינה ענקית. ישראל בתוך פחות משלושה שבועות הפכה את הקערה על פיה וניצחה את המלחמה. זה לא ששת הימים שהיה לנו זמן להתכונן ולפתוח ברגע הנוח לנו. הניצחון של יום הכיפורים היה יותר גדול מהניצחון של ששת הימים. אבל הייתה אווירה של דיכאון בארץ. אי אפשר היה לשיר. עכשיו, למרבה הפלא, גם לא היה צריך לקבוע יום מיוחד להלל, כי יום צליחת התעלה חל בכל המועד סוכות. אז מה היה צריך? לקבוע יום אחד בסוכות שהוא זיכרון שאומרים בו עוד איזה כמה מזמורים ומתכוונים להודות להשם על הניצחון במלחמת יום הכיפורים? מה היה צריך? לא צריך אפילו להמציא יום חדש, כבר יש. לא היה כוח. זה לא עלה על הדעת של אף אחד. של אף אחד, לא אגיד אף, של אף אחד, של מי שחשבו על זה, בודדי בודדים שעדיין מתקבצים להם, כן, במקומות אחדים לציין בכל המועד סוכות את סליחת תעלת סואץ, אין, נגמרו לי השאלות על חזקיהו. הם היו במצב הרבה יותר קשה, וברגע שהייתה קצת אווירה, מה זה קצת? היו 3,000 הרוגים, זה הייתה הפתעה והיה מחדל והכל. עם ישראל נכנס להלך רוח כזה שאי אפשר לשיר בו. אמרתי, אני מבין, המצב של חזקיה היה הרבה יותר קשה מול סנחריב, והמכה, עם ישראל, ירושלים ניצלה, אבל המכה הייתה כל כך קשה שלא היה כוח לשיר. חזקיה הוא ידע לחבר שיר, אבל לא היה כוח לשיר, לאף אחד לא היה כוח לשיר. אז כבר נגמרו לי הטענות על חזקיהו. חזקיהו גדול מאיתנו בכמה וכמה מספרים, וכן, בגלל המדרש הזה והדרשות ששמעתי בילדותי הייתי כועס על חזקיהו. איך לא אמר שירה? איך לא אמר לי? מה קרה? אבל זה עבר. אז ראיתי מה זה. כן,
שאלה שנראה לי שהיא
נשארה
פתוחה,
אני
לא זוכר שנית על זה, 65 שנים.
נכון, 65 שנים זה נשאר פתוח, והפירוש שהרד"ק כבר אומר אותו, שזה ציטוט של נבואה קדומה, אלא שהרד"ק תולה את זה בעמוס, וזה לא מסתדר לי, אבל זה כנראה ציטוט של נבואה קדומה, שידועה להם. כמו שדיברנו על נבואות קדומות, כן, דיברנו על נבואות קדומות, עוד לא ממש כל כך, אבל אנחנו עוד נראה את זה. זה ציטוט של נבואה קדומה, זה כנראה, זה ההסבר שנראה לי, ועדיין יש מקום. אפשר גם לומר שהקושייה אולי טוב שישאר סימן שאלה, אולי יום אחד נגלה משהו. עוד שאלות, אם נשארו פתוחות משהו. טוב, אני מקווה שבקריאה חוזרת מתחילת על כל היחידה הזאת דברים יהיו הרבה יותר מובנים, ואנחנו נתחיל בעזרת השם ביחידה הבאה בדבר שלח השם ביעקב נפל בישראל, כשבשלב ראשון אנחנו נקרא את החלק מפרק ת' פסוק זין עד פרק י' פסוק ד', שזאת גם פרק י' הוא לא במקום, מה אפשר לעשות? זה הצולע על ירחו. אתם יודעים שעד תקום מדינת ישראל אי אפשר היה להוציא תנ"ך בלי אישור של הכנסייה? אי אפשר היה להוציא שום ספר יהודי בלי אישור השלטונות. אבל על תנ"ך היה חותמת של הכנסייה. והתנ"כים של פעם הם תנ"כים שהוציאו כמותם עם ברית חדשה בשביל הנוצרים, ועוד מעלתם הכנסייה היא הסכימה ברוב טובה לתת ליהודים רשות להדפיס מהדורה של תנ"ך בלי ברית חדשה, ועשו עוד מאמצים כדי שגם לא יהיה כתוב שזה חברה להפצת כתבי הקודש וכל זה וכל זה, כי יהודים לא רצו להשתמש בזה בצדק. אז להדפיס תנ"ך זה היה פשוט החותמת שלהם. וילמלא לו קמה מדינת ישראל אלא כדי שנוכל להדפיס תנ"ך. אז יש לנו זיכרון של הפרקים שלהם, בסדר. חותמת שאנחנו נוסעים בתור צולע לריחו, אבל שרינו עם אלוהים ועם אנשים ויכולנו והגענו לאור של מעבר יבוק ויש לנו מדינה. אז אנחנו כבר לא תחת התנכים של רשות הכנסייה, וזה כשלעצמו אור גדול. בעצם העובדה שהם צריכים להתמודד עם הבעיה הזאת, זה בעיה תיאולוגית הרי. זה בלתי אפשרי לפי התיאולוגיה הנוצרית. שהיהודים יחזרו והשם יחזור ויעיר את פניו ליהודים, לעם ישראל בארצו. היהודים נידונים למצב נרדף נצחי, כדי להיות אות ומופת לעיני כל העמים, מה קורה למי שלא מקבל. וכמה מדינת ישראל, זה מאלץ את הכנסייה להתמודד עם מצבים חדשים. בסדר, הם לאט לאט, עוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה, עוד דיון. עכשיו הם מפרסמים שזה כבר לא כל העם היהודי השם, זה רק הממסד של המקדש, אז השם. כן, אתם מכירים את זה? שמעתם את זה? מה? מי השם? הרי הרומאים הוציאו להורג אלפים או עשרות אלפים של יהודים באותה צורה, על אותו צלב, והם הוציאו גם את היהודי הזה להורג.
זה
הייתה השיטה שלהם, בוודאי. אחר כך רומא נהייתה נוצרית והם שמו עלינו את הסיפור של הצלב. הם צלבו לא אחד אלא אלפים, אם לא עשרות אלפים. ואת האחד הזה באשמה יהודית, בהאשמות היהודיות הפנימיות, הם מאשימים את את היהודים שעמדו שם, שאמרו לפונטיוס פילטוס, קדחת שאמרו את זה, לא חשוב, שהיהודים אמרו לו תוציא אותו להורג, והוא אמר להם, אתם לוקחים את זה על אחריותכם, דמו על בנינו ועל זרינו אחרינו לעולם. זה מופיע בברית החדשה בין השאר, לא ברית ולא חדשה, שזה מופיע שם, שהיהודים לקחו על עצמם את האשמה. אז היום הטובים שבהם אומרים, עשו על זה מחקר גדול ופרסמו ספר האפיפיור הקודם, שזה רק היהודים שעמדו שם, זה לא כלל העם היהודי. מדינת ישראל מאלצת את הכנסייה להתמודד עם הבעיות האלה, ואני מאחל להם עוד הרבה שנים של התמודדות. זה לא יהיה קל, בסך הכל זה לא יהיה קל עם העולם הנוצרי. מי שחושב שזה כבר מאחורינו טועה, אבל אנחנו מתקדמים לאט לאט, אנחנו יוצאים לאור והם צריכים להתמודד עם בעיה. תראו, עוד לא כל היהודים הבינו שאנחנו יוצאים לאור, אז בטח שלא יבינו את זה, עדיין לא יבינו את זה כל הנוצרים ולא כל המוסלמים. רוב המוסלמים עוד לא מבינים את זה, זה לוקח זמן.
הם מבינים קודם.
מה?
הם אמורים להבין קודם.
מי?
אז הם בגויים.
יש משהו ש... יש גויים שמבינים יותר מהר מיהודים. זה נכון. אבל כל עוד מדינת ישראל מאוימת על ידי האסלאם, אז כמו... יש הרבה אנשים שעומדים מהצד. אומרים, נראה, זה עוד לא נגמר, נכון? זה עוד לא בטוח. יהודים עומדים מהצד, ובכל שכן שגויים עומדים מהצד. נכון? זה ברור. למה למהר להחליט? עוד לא נגמר הסיפור. אז טוב, זה פשוט לא הייתה לי ברירה, כי בפרקים האלה הנצרות פשוט חוגגת, אז אני צריך לחגוג נגדה, וזה דווקא רעיון טוב לעשות את זה בשלב הזה של השנה.